אנחנו מבקשים ללמוד לקראת שבת, לקראת ל"ג בעומר, במפגש בין שתי דמויות, הדמות של רבי עקיבא והדמות של רשב"י, שהוא בן יוחאי. ול"ג בעומר מקפל אל תוכם את ה... המפגש הזה של שתי הדמויות, הרב רבי עקיבא והתלמיד רב שמעון בן יוחאי. פה בגמרא מסכת חגיגה בפסקה 5 יש, כמו שהתחלנו, סוגיה של הכיסאות, אבל כמובן הדיון על כיסאות מתחיל לא במובן האנושי אלא במובן האלוקי, ואשראי שזכיתי לכוון אליכם ב הגדרה הזאת. הפסוק בדניאל בפרק 7 יש בתוכו שני חלקים. החלק האחד, אומרת הגמרא, כתוב אחד אומר קרסי שביבין דינו, הכיסא של אלוקים, כיסא השם, יש בו ניצוצות של אור. וכתוב אחר אומר, החלק השני של הפסוק, עדי קרסבן כיסאותיו, שני כיסאות, רמיב, מונחים, בנויים, ועתיק יומין יתיב. ביטוי של ההנהגה האלוקית, עתיק יומין. אם ככה, יש סתירה. האם לקדוש ברוך הוא יש כיסא אחד, או יש לו שניים? אומרת הגמרא, לא קשי. סתירה, הנה הסתירה. למה? אחד לא, ואחד לדוד. מלכות דוד היא כיסא של השם. אז יש כיסא אחד ישיר של הקדוש ברוך הוא, ויש כיסא שני של דוד המלך. ועל כן יש שני כיסאות, ולא סתר החלק הזה של הפסוק את החלק השני. והגמרא גם מבססת את דבריה, כדתניא, כפי שלמדנו בברייתא, אחד לו ואחד לדוד, דברי רבי עקיבא. הנה, מה שלמדנו בברייתא, זה שרבי עקיבא אומר שאחד לקדוש ברוך הוא, ואחד לדוד. אלה שני הכיסאות. אבל מכאן הסוגיה מסתבכת. למה? אמר לו רבי סי הגלילי, את מה שאולי חלק מאיתנו הרגיש תוך כדי לימוד, עקיבא, עד מתי אתה עושה את השכינה חול? הפירוש, חוץ מכיסא השם בעולם יש עוד כיסא. זה עושה את השכינה כביכול משהו אנושי. היה צריך להיות רק כיסא אחד, רק אלוקים. ושאלה הזאת הופכת להיות מסקנה של רבי יוסי הגלילי. הוא באמת אומר אחד לדין ואחד לצדקה. לא מדובר חלילה לדעתו על שכינה חול במובן של כיסא לדוד, אלא יש שני כיסאות של השם, אחד למידת הדין, אחד למידת הצדקה, או אולי הכוונה למידת הרחמים. שואלת הגמרא שאלה שצומחת מתוך הדיון. הרי פה, בברייתא, רבי עקיבא שמע את קושייתו של רבי יוסי הגלילי. מה עושה איתה? שואלת הגמרא, קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם רבי עקיבא חזר בו? כי השאלה הזאת שאלה מתי אתה עושה את השכינה החול היא שאלה קשה. עונה הגמרא, תשמע, בו נראה בברייתא את ההוכחה לשאלה הזאת, את הפתרון. אחד לדין ואחד לצדקה דברי רבי עקיבא. הוא חתום על המשפט הזה. הוא כבר לא אומר אחד לדין, אחד לו ואחד לדוד. אז אם ככה, סימן שרבי עקיבא חזר בו. אמנם יש חלק נוסף שבו רבי אליעזר בן עזריה אומר לו, עקיבא אמר לך אצל אגדה, כלך מדברותיך אצל נגעים ואוהלות כי... רבי אליעזר בן עזריה חושש גם לחלוקה בין דין לצדקה, ולכן הוא אומר, אחד לכיסא ואחד לשרפרף. כיסא לשב עליו, שרפרף לאדום רגליו. שנאמר בנבואת ישעיהו, פרק ס"ו, שנה בתש"ן ס"ו, ראינו את זה בשבת חודש אייר, למדנו את ההפטרה הזאת, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. אם נשחזר, בגלל זה התחלנו מכיסאות, אתה לימוד. אם נשחזר את מהלך הגמרא, אז מה אנחנו מוצאים? הייתה שאלה שיש פסוק בדניאל עם כיסא אחד מול שני כיסאות. הייתה תשובה עקרונית, אחד לו ואחד לדוד. התבססה התשובה על דברי רבי עקיבא, ובעצם אמרה הגמרא שרבי עקיבא חזר בו. עכשיו, אם רבי עקיבא חזר בו, זאת אומרת שאין בסיס. אם אין בסיס, שואל הבן איש חי, אז למה הגמרא ענתה, לפני שהיא נכנסה לברייתות השונות, למה היא ענתה את התשובה שרבי עקיבא עונה אותה וחוזר בו? למה היא אמרה, תראו שוב, בתחילת פסקה 5, המשפט הראשון, לפני שאנחנו יודעים את הדעות השונות, אחד לו ואחד לדוד, שורה שלישית. והרי אומר הבן איש חי, ההבחנה הזאת בין אחד לו ובין אחד לדוד, היא נשענת על דברי רבי עקיבא, ורבי עקיבא חוזר בו. אז הגמרא לא הייתה צריכה להגיד את זה. עונה הבן איש חי, תשובתו נמצאת בפסקה 13, ממש מתחת לגמרא, תשובה מאוד עקרונית, שהמשמעות שלה היא לא רק בסוגיה הזו. אומר הבן איש חי כך, באמת דבר זה לא נדחה. העיקרון שיש כיסא לדוד וכיסא להשם, כיסא להשם וכיסא לדוד, מהעיקרון הזה רבי עקיבא לא זז. הפירוש, הרי כתוב קיבלה מיני. רק אומר רבי נשחי, רבי יוסי ערער על לשון זה בשביל השומעים, שאין בקיאים בחוכמה זו של הסוד. זה חוכמה פנימית, זה הסתכלות פנימית. ולפי משמע אוזניהם נראה להם דעושה שכינה חול. כיוון שאני לא בשל, ואינני כרגע קולט את עומק דברי רבי עקיבא של אחד, כיסא אחד לשם, כיסא אחד לדוד, על כן אני השומע עלול להפוך את זה לשכינה חול. כביכול, הכיסא של השם הוא כמו כיסא של דוד. על כן, יש פה דילוג של כמה שורות. רבי עקיבא הוא לא חזר כמו רב יוסי ברמה העקרונית, אלא משום חשש השומעים שלא ניגעו להם עדיין מראות אלוקים. אלה סודות עליונים. אבל בזמן חתימת התלמוד, שהסוגיה בחגיגה היא כבר בסיום התלמוד, הסוגיה של שנחתמה על ידי תודה, על ידי רבינה ועל ידי רב אשי, זה כבר כמה דורות אחר כך. כיוון שכך, בזמן חתימת התלמוד נתפשטה חוכמה זו לסודות עליונים אצל רוב האמוראים. ולכן מסדר התלמוד לא חש בימיו לחששה דרבי יוסי. זאת אומרת, כל הסוגיה וההתפתחות שלה מבחינת הבאת הדברים של רבי עקיבא, דחייתה וקיבלה מיני, זה הכל ברמה החינוכית הנפשית. כיוון שבדורות מסוימים אפשר להקל את הסוד הזה. אבל האמת היא, והיא מופיעה לקראת חתימת התלמוד, שכיסא השם כולל שני כיסאות. הוא לא כולל שני כיסאות באותו ציר אופקי. כיסא ועוד כיסא ועוד כיסא. זה יש אצל חברי כנסת. לכן הם עלולים לריב. כיסאו של מי יותר חשוב, יותר בולט, יותר מכובד.
לא לאבד.
וממילא, גם עלולים לאבד אותו. כיסא השם הוא היחידי למעלה, המוחלט. ואז בציר אנכי, כלומר למטה, ככלי להופעת מלכות השם, מהווה מלכות בית דוד. ובכלל זה לא עושה את השכינה האחרון. אדרמה, אמרה תורה כי יד על כס יא מלחמה לשם במלאק מדודו. המילה כס הייתה צריכה להיות בעצם כיסא. למה היא חסרה? כי עוד לא מכינו את המלאק. אז מה זה כס יא י' וה'? אומרת הגמרא בסנהדרין, לפני מחיית המלך צריך למנות מלך. המילים כי יד על כס, כיסא השם, זה למנות מלך, מלכות בדוד. כיוון שזה כלי, אז זה לא גאווה, מלכי בדוד יכולים לשבת בעזרה במקדש. כבודם לא חוצץ לפני כבוד השכינה, כך אומרת הגמרא בסוטה, בדף מ"ב. אם ככה, עקיבא מלמד אותנו, בעקבות הפסוקים בדניאל, עד איזה סדר גודל מגיע מלכות בישראל, היא, כמו שכותב הרב קוק, ואלה בעצם הדברים של רבי עקיבא, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. אבל רבנו הרב קוק כתב את זה לפני שקמה המדינה. מה הוא היה אומר אחרי שקמה המדינה? ומה הוא היה אומר בכל מיני אירועים שהיו גם לפני קום המדינה וגם אחריה, בהם נאמר בלשון המתה, המציאות הרוחנית והמוסרית לא היו כל כך בשיא הגובה. ילדים ומבוגרים שעלו לארץ מתימן ומקומות נוספים, נחטפו, העבירו אותם על דתם, בזזו להם את פירותיהם, התנכלו להם תרבותית. מה הוא היה אומר רב קוק? הוא היה אומר שמדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. הוסיף הרב קוק בספר אורות, בפרקים שנקראים אורות ישראל בפרק ו', ביותר הדבר צריך באור בימי חושך אלו. להגיד שמלכות ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם, זה לא מילים שבאו לחפות או לטייח את המציאות. ממי למד הרב קוק? בין היתר. איך להתמודד עם המושגים האלה בימי חושך? ממי? מרבי עקיבא. ולשם, למחוז הזה, מכוון אותנו הרמב"ם בהלכות מלכים, שפה נמצא בפסקה 11, תוך כדי שהוא עוסק בהלכות הגאולה, בהלכות משיח, ואומר בפרק י"א בהלכה הראשונה, שמי שלא מאמין במשיח הוא לא מאמין בתורה. איפה התורה העידה על משיח? כי כתוב ושב וקיבצך מכל העמים. אחר כך אומר הרמב"ם את ההלכה הזאת, ואל יעלה על דעתך או על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיי מתים כעצה בדברים האלה. רמב"ם פוסק כמו דעת שמואל בגמרא במסכת ברכות, במסכת שבת, בכמה מקומות, שאין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שיעבוד מלכויות, היציאה מהגלות, לא שינוי התוואים. מאיפה למד את זה הרמב"ם? אומר רמב"ם, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה. לפני שמדברים בהלכות גאולה, לפני שמדברים על השאלה איך מתמודדים עם המציאות, קודם כל, נקודת המוצא היא תורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה לא מתחיל מהסברות שלי, זה לא מתחיל מהמחשבות שלי, זה לא מתחיל מהרגשות שלי, זה לא מתחיל מהכאבים שלי, זה לא מתחיל מהשמחות שלי, זה לא מתחיל מהגאווה שלי. זה א'. ממשיך רמב"ם. והיה הוא נושא כליו שבן כוזי והמלך. מאז שראיתי הרמב"ם הזה, אני מבקש מאנשים להתחנן לפניהם. תראו לי מקור בירושלמי, בבבלי, במדרשים, בראשונים, באחרונים. מאיפה הרמב"ם לקח את ההגדרה הזו? איפה כתוב שרבי עקיבא היה נושא כליו שבן כוכבא? תחשבו במושגים של גדולי תורה היום. זה נכנס לנו במחשבה? אחד מהיחידים והמיוחדים בגדולי הדור, הרב אברהם שפירא, הרב הראשי לשעבר, ראש ישיבת מרכז הרב, היה קל לנו להגיד ולדמיין ולחשוב שגדול דור כזה הוא נושא כליו של בר כוכבא? שרבי עקיבא הוא נושא כליו של בר כוכבא, והוא הרב הגדול נושא כליו של מי? של הרמטכ"ל? של שר הביטחון? של ראש הממשלה? למה הכוונה? מאיפה הרמב"ם לקח את זה? מוסיף רמב"ם, והיה הוא אומר עליו שהוא מלך המשיח. סדר הדברים ברמב"ם היה צריך להיות אחר. מה קודם למה? קודם רבי עקיבא נושא כליו של בר כוכבא, ואחרי זה רבי עקיבא אומר שבר כוכבא הוא מלך המשיח, או ההפך? קודם רבי עקיבא קובע שבר כוכבא הוא מלך המשיח, ואחר כך הוא נושא כליו. למה הסדר הוא כמו שכתוב? סיפה רמב"ם, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. אתם יודעים מה היה קורה בדור הזה אם יש דבר אחד שכל חכמי ישראל לא מסכימים אליו? והיה נהיה המשיח באוטומטית. מה הרמב"ם אומר נוסחה גורפת כזאת? כל חכמי דורו. אין מי שחלק. הוסיף רמב"ם עד שנהרג באבונות. כמה הייתי רוצה שהרמב"ם יגיד לנו אבונות של מי? והוא לא אומר. נשאר פתוח הדבר. הוסיף רמב"ם תוספת שכנראה נכתבה רק לדורנו, כי רמב"ם ידע שיהיה בלבול בזה. הוא אומר רמב"ם, כיוון שנהרג נודע להם שאינו אדם שמת לא יכול להיות משיח. כך כתוב ברמב"ם. וכידוע הרבי מחב"ד זכר צדיק לברכה ציווה על חסידיו ועל תלמידיו ועל הולכים בדרכו ללמוד רמב"ם כל יום, ואת כל הרמב"ם. הוא לא אמר להם לדלג על הלכות מנחים פרק י"א. הוסיף רמב"ם, ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת, וזה עוד מקום לדבר בסוגיה של סנהדרין צדיק ב', זה לא פשוט. עיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה, לעולם ולא אומר נומים. והם מוסיפים עליהם, ולא גורעים מהם. לטובת הבירור של דרכו של רבי עקיבא, אנחנו זקוקים לתלמידו, לרב שמעון בן יוחאי. בכבוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
יש שם פינה של שתייה חמה, כל מי שרוצה או רוצה, יכולים לשתות שם, נכון? זה פה ידוע, מכון מאיר, אוהב את הבריות, הכנסת אורחים, בסדר. שר, רבי אורן. הנה, 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 אחי, אנחנו הולכים לפגש עם התנה הזה. לא מדלגים על שום דבר. מה שאורן אמר כתוב בירושלמי, אנחנו הולכים לפגוש אותו. אבל כיוון שאנחנו הולכים לפגוש גם את רשב"י, אז קצת הקדמה. מי זה היה רשב"י? הפרני. לא מבין. אבל מה שאמר רשב"י, אפשר להבין. אפילו אנשים כמונו יכולים להבין. אתם בטח יותר לעומק, אני בפשטות, אבל ננסה. כי יכול להיות שכשאנחנו באים עם תורת רשב"י, עם דרכו של רשב"י, לפני שאנחנו נוסעים ללג בעומר, יכול להיות שנקרא אחרת את הירושלמי. ונבין את הרמב"ם, כמובן בדרך מסוימת, יש עוד הרבה דרכים, זה לא דרך אחת. יכול להיות שאפילו נבין את עצמנו, תקופה שלנו. המדרש מתאר בפסקה 7, אירוע בחיי בית המדרש של רשב"י. אומר המדרש, מעשה בתלמיד אחד של רב שמעון בן יוחאי, שיצא חוצה לארץ, ובא עשיר. והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים בו, והיו מבקשים הם לצאת לחוץ לארץ. הדור הזה מתמחה במבחן התוצאה. זנח קצת את מבחן ההשקעה. במבחן התוצאה, בית מדרש של רשב"י, משם יוצא תלמיד אחד לחוץ לארץ. לשם רוצים ללכת תלמידים אחרים? יש קנאה בבית המדרש של רשב"י? הכסף הוא משמעותי שם? מה קורה פה? עונה המדרש, אומר המדרש, וידע רבי שמעון. מי שאוהב את עמו, מי שאוהב את כלל ישראל כמו שאהב רשב"י, ובגלל זה כלל ישראל אוהב אותו, מי שלימד זכות על כלל ישראל כמו שעשה רשב"י, שנדמה שהוא יחיד ומיוחד בכך, הוא אוהב את תלמידיו, הוא אוהב גם את הפרט. על כן, הוא יודע. הוא יודע איפה עומדים תלמידיו, הוא יודע מה מתרחש בתוכם, והוא מתמודד. הוא לא כועס, הוא לא מקטרג, הוא מברר איתם באופן מיוחד. הוציאם לבקעה אחת של פני מירון. כנראה בית מדרשו היה קרוב לשם. הוא היה שם. נתפלל ואמר, בקעה בקעה מלאי דינרי זהב. התחילה מושכת דינרי זהב לפניהם. למען הגילוי הנאות, יכול להיות שמי שייסע ביום שני בלילה או שלישי הבאים, לא ימצא דינרי זהב בבקעה שם. אפילו אם ייסע באוטובוס שהשלט שלו הוא שמשיח מביא פרנסה ומביא ברכה ומביא רפואה, אני לא יודע עוד לאן אפשר להקטין את המשיח, לאיזה רמה של כספומט אפשר להקטין אותו, גם יכול להיות שהוא לא ימצא דינרי זהב. אבל אז מצאו, אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, תלו לכם. מה אתם רוצים? בשביל מה לכם לצאת לחוץ לארץ? בשביל מה לכם לקנה? קחו אותי דינרי זהב. אלה היו יודעים. כל מי שהוא נוטל עכשיו, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. שאין מתן שכר התורה אלא לעולם הבא. ועוד מוסיף פסוק, משלב בפרק למד א', ותשחק ליום אחרון. רבנו רשב"י, יש פה משהו לא מובן. אם אתה חושב שדינרי זהב הם שליליים, אולי מישהו עצר את החנייה? יכול להיות שמישהו רוצה לצאת? אם אתה חושב שדינרי זהב הם שליליים, אז אל תגיד לנו לקחת. מה רב אומר לתלמידיו, תעשו דבר אסור? ואם אתה חושב שהם חיוביים, למה אנחנו מפסידים את העולם הבא? ואם אתה אדם עושה דבר חיובי, אם הוא מפסיד את העולם הבא?
אפשר לשלב את שניהם.
איך? האם רשב"י אומר לשלב את שניהם? שיגיד. למה לשון כזאת חדה מאוד? מי שלוקח עכשיו, הוא עכשיו מפסיד את העולם הבא. שנית, אני לא יודע איך אתם, אבל אני אישית, מי שהיה אומר לי, תשמע, קח דינרי זהב, חדר מלא, בקעה מלאה. אבל תדע לך, אתה מסתבך עם החלק בעולם הבא. אתם יודעים מה הייתי עושה? אם הייתה לי תאווה לכסף, הייתי לוקח את הכסף דבר ראשון. הייתי אומר, מה, לא, מה, נסתדר, נעשה תשובה ביום שישי, נלך למקווה ביום רביעי, לא יודע, נעשה סיגופים, לא יודע מה, נפתור את הבעיה. זה רשב"י מעמיד אותי בניסיון קשה מנשוא. לו חלילה הוא היה מדרדר עד כדי כך, שגם אני הייתי בבית המדרש שלו. אבל בכל אופן, כיוון שהמדרש כתוב, אז אי אפשר להתעלם ממנו. אומר רשב"י, כך מבאר הריטב"א בספר הזיכרון. עולם הבא, אומר הריטב"א, זה לא רק עולם הנשמות. זה לא רק עולם שאחרי תחיית המתים, אחרית הימים. עולם הבא, זה גם הדבר השלישי. עולם הבא, בתוך העולם הזה. העולם הפנימי בתוך המציאות החיצונית. העולם הזה לא יכול להתקיים אם לא יהיה בו עולם הבא. חלום. אדם לא יכול להתקיים בלי חלום. יכול להיות שאם הוא ידע את החלומות שלו, הוא עוד פחות יוכל להתקיים. אז חסד השם עשה, רבנו בכי אומר, בחובות הלבבות, חלק מהחסדים האלוקיים זה שכחה. אדם מתעורר בבוקר, אולי גם הוא חלם. אין אדם שיכול להחזיק מעמד יותר משני ימים בלי חלום. פיזית, אפשר לבדוק את זה. בדקו את זה במעבדה, אלקטרודות למוח. כל פעם שאדם חולם יש גל חשמלי שנקרא רם, כשם המושג חלום בשפות זרות. כל פעם שהתחיל לחלום, או יראו אותו. אחרי שני לילות, כמעט יצא מדעתו. אין אפשרות. מאין עולם הבא. יש משהו שהוא לא העולם הזה, הוא לא מוחשי, הוא לא חומרי, אתה לא יכול למדוד אותו, אתה לא יכול להעריך אותו, אתה לא יכול לעשות עליו סקרים, אתה לא יכול לשקר בו. הוא קיים. במדרגה למעלה, הרבה הרבה למעלה מזה, שבת. שבת בתוך השבוע הוא מעין עולם הבא. ואם כל הדורות עוד לא הבינו את זה, בא הדור שלנו, משועבד כל השבוע לפלאפון, שבת, שקט. אם הוא מזרוע את הביטחון, זה משהו אחר, אבל אז זה החירות שלו. זה חלק מהשבת שלו. לא עבריין אם הוא עושה משהו לצורך הביטחון וחי בהם. זה הלימוד. שכובת מסירות נפש אומרת התורה בפרשת אמור, נקדשתי בתוך בני ישראל. החיים זה לא משהו עליון, זה כלי, זה ערך, זה משימה, אבל המשימה המשמעותית לתוך החיים, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אלה הפסוקים בפרק כ"ב ו... ספר ויקרא נמצאים פה בדף. במובן הזה של העולם הבא, של הנשמה, של האצילות, של הרוח שבתוך החומר, את זה אומר להם רשב"י, תפסידו. תשתמשו בדינרי זהב כשיש לכם מגמה ערכית. בדינרי זהב הם כלים, תשתמשו. בית המקדש היה מקום נאה. לא ראה אדם בית המקדש, הוא לא ראה מקום נאה בחייו. אבל נוי, יגיד לנו הפרק הזה במשלי, אם הוא לבד, הוא שקר. אם החיצוניות היא לבד, שקר אכן והבל לב. האמת היא, אישה יראת השם, היא תתעלל. במה? אומר הגר"א, ביופי. יראת השם זה התוכן. דור של משה, אומרת הגמרא בסנהדרין בדף כ', שקר אכן. למדו בגלל סדר גודל כזה של השגחה אלוקית, מי לא היה לומד. הבל היופי אומרת דעה שם בגמרא, זה דורו של חזקיהו. נועץ חרב בבית המדרש, מלך צדיק, מי לא ילמד. איזה אישה יראת השם היא תתעלל. אישה יראת השם היא תתעלל, זה אומרת הגמרא דורו של רבי יהודה ברבי אלי. היו מתכסים שם שישה בטלית אחת ולומדים תורה. אם הגמרא הייתה נכתבת היום, היו אומרים, אישה יראת השם היא תתעלל, זה מי שאחד מתכסה בשש טליתות. כי הדור שלנו הוא חיצוני, הוא חושב שמדובר בטלית, על טלית עם ציצית. שם בגמרא כוונה, טלית זה בגד. היו מתכסים שישה בטלית אחת, זאת אומרת, בחולצה אחת שישה בני אדם. אם לומדים כך תורה, כשהתנאים החיצוניים לא מאפשרים ללמוד, והדבקות היא למעלה מהמקום, ולמעלה מהזמן, ולמעלה מכל המגבלות, זה אישה יראת השם היא תתעלה. אומר רשב"י, ותשחק ליום אחרון. על מי מדובר שם? אישה... למדנית, צדקת, כל היום לומדת, כישרונית מבחינה רוחנית, ממצה את עצמה, כל זה לא נמצא במשלי למד א'. כמה בשתיים בלילה לילד אחד, כמה בשלוש בלילה לילד שני, כמה בשלוש בארבע בלילה לילד שלישי. אפילו מגדלת את הבעל שלה שגם הוא ילד. זה אישה. ותשחק יום אחרון, מי שהוא נותן לה, דינרי זהב על המסירות שלה, על הענווה שלה, על הגבורה הפנימית שלה, על הצביעות הפנימית שלה. מישהו נותן לה צל"ש על זה? מישהו עושה כנס 120 נשים מצטיינות בבית הנשיא ביום עצמאות? כל 120 לא היו לוחצות יד, לא של הנשיא ולא של הרמטכ"ל. ואם הייתה ציות פנימית, אף אחד לא היה נפגע מזה. רק בעלי גאווה נפגעים מזה שלא לוחצים את ידם. ותשחק ליום אחרון. זה מה שאומר להם רשב"י. אם אדם מחובר לעולם הפנימי של חייו, ומתוך כך הוא צריך לשם משימות מסוימות דינרי זהב, קחו. אבל לא עכשיו. כי עכשיו הבירור. עכשיו הבירור בשאלה מה זה העולם הזה ומה זה העולם הבא. אל תמהרו לקחת. זה לא רשב"י שאמר, עוזבים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה, וכל מקום שנתן עיניו, אומרת הגמרא בשבת ל"ג, נשרף. זה רשב"י שאחרי המערה. זה רשב"י שהבין שבת קול מחזירה אותו למערה אם הוא ממשיך לשרוף. ואז אחרי 12 שנה של סודות, של נגלה, של אמונה, של הלכה, של השגחה עליונה, אומרת לבת קול, תשב עוד 12 חודש. למה? אומרת הגמרא, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. חלילה רשב"י? מה הוא רשע כמוני? אומר רבי נשחי בסגנונו, אומר הרב קוק בסגנונו, וכמו הרבה פעמים הם אומרים אותו דבר. 12 החודש זה עליית מדרגה. עד עכשיו שאתה חי חיי עולם רשב"י במערה, ובגלל זה אתה שורף את המציאות, אתה במדרגה נמוכה רוחנית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיחרשו ויזרעו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיחיו. יחיו אמיתי, יחיו נכון, יחיו בטהרה, אבל רוצה שיחיו. אז אם ככה, חזרת למערה, התעלית, תיקנת את הנפש שלך יחסית למדרגתך, ואז שאתה יוצא אתה לא שורף. לכן הוא אומר, קחו, אבל לא עכשיו. איך רשב"י, עם תורתו הפנימית, עם מידותיו וכוחות הנפש שלו, איך הוא מסביר לנו מה זה מרד בר כוכבא, מי זה רבי עקיבא? נלך לירושלמי פה למעלה, הפסקה הרביעית. התחילה, אומר הירושלמי, אותו רבי יהודה ברבלאי שהוזכר קודם, כואב לו המצב של ביתר בלי ראשי תיבות, קולו של יעקב סובח ממה שעשו לו ידי עשיו. מה היה רבי יהודה ברבלאי אומר היום? ממה קולו של יעקב צובח? ממה שעושה לו אח שלו? לא קל. אומר הירושלמי, תני רבי שמעון בן יוחאי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, המילה כוכב צלצלה לו כמו דרך כוזבה מיעקב. הירושלמי עושה דבר שלכאורה אין לעשות אותו, מקדים דברי התלמיד לדברי הרב. רק עכשיו הוא יגיד, רבי עקיבא, כדא וחמי, כשראה את בר כוזבה, רבי אמר, דנו מלכה משיחה. צריך להבין את הסדר הזה. הנה הדברים שאורן אמר קודם. אמר לו רב יוחנן בן טורטה, רב יוחנן בן טורטה היה אחד מגדולי ישראל, ממרות בשמו בהרבה מקומות בגמרא, גמרא ביומא, בעוד מקומות. עקיבא, יעלו עשבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא. למה רמב"ם אמר לנו, דימה רבי עקיבא וכל חכמי דורו. למה לא אמר שרבי יוחנן חלק? הוא דלג כמה שורות, ממשיך הירושלמי ואומר, וכד דעה ונפק לקרבה, כשהיה יוצא בר כוכבה לקרב, אבי אמר, ריבונה דעלמה, ריבון העולם, לא תסעוד ולא תחשוף. אל תעזור לנו ואל תבייש אותנו. הוא שם מביא פסוק שכמובן כוונתו לכאב בשעת חורבן, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא בציבותינו, אבל זה יוצא בתוך המשפט, מחריף את האמירה של בר כוכבה, תן לנו להסתדר לבד. אבי מורי זכרונו לברכה, אני מספר על אחד הקרבות במלחמת השחרור. נמצאים בקיבוץ בדרום, קרוב לאשדוד, טור מצרי ענק מול האזור, נעים, קדימה, איך שנקרא לזה היום, את המילה הזאת. ואין מי שיכול לעמוד מולם. ועל המגדל השמירה, עומד יחד איתו, מי שהיה מפקד הולמ"ח, יצחק שדה. באיזשהו שלב הצהריים, בלי שום סיבה נגלית לעין. הטור המצרי עוצר, בנקודה שנקראת עד היום, עד הלום. יש גשר כזה, יד אשדוד, מדרום לה. עוצר, מסתובב, ואחור הפנה. ונסוק. אבא שלי איש מאמין, חלוץ דתי, שואל את יצחק שדה, תגיד, יש לך הסבר למה שקרה פה? יצחק שדה לא היה מבטא בגלוי את אמונתו. ננסח את זה כך. והוא אמר לאבא שלי, אני יודע שאתה רוצה שאני אגיד שזה היה נס. אני אומר לך, זה לא היה נס. גמר את הנאום, להוסיף עוד משפט בכנות. אבל אם אתה שואל אותי, הוא אמר, האם יש לי הסבר הגיוני? אין לי הסבר הגיוני. כבוד יצחק שדה, תדע לך, בגמטריה, המילים אין לי הסבר הגיוני, זה נקרא נס. ואם במספרים זה לא הולך, תוסיף, תפחית, תסתדר כבר. לאיש כזה, רבי עקיבא קורא מלך המשיח, אתם יודעים מה היו עושים היום למישהו שהיה מעיז לקרוא ככה? לאיש כמו בר כוכבא? אומר רמב"ם, רגע, מה אמרתי לכם? חכם גדול מחכמי המשנה. אתם הולכים ללמוד הלכות גאולה מתוך תורה. תלכו לרשב"י, הוא ילמד אתכם. הוא יגיד לכם, תשמעו. כל היחס של רבי עקיבא לסוגיית מרד בר כוכבא, הוא מתומצת במילים דרך כוכב מיעקב, שהן כתובות בתורה. פרשת בלק. ואם לא תסתכלו על המילים האלה, לא תבינו את רבי עקיבא. לא תבינו את הרמב״ם. ושולי גלימתם, שאגיד גם לא תבינו את התקופה שלנו. למה? אולי בגלל שהמילה דרך, פירושה התחיל להופיע. ראשוני. לפני שאדם יורה, הוא דורך נשק. המילה כוכב, בשונה מחלק בני אדם שהם דורשים את הכיסאות שלהם, והם חושבים שהם כוכבים. אבל המילה כוכב בפשטות פירושה אור קטן. לא ירח, לא שמש. ומילה יעקב, פירושה בפרקים בבראשית, מהרגע שאוסיף לו אלוקים שם ישראל, אז המילה יעקב פירושה הנמוך, השפל. אלוקים אמר ליעקב, הנה אתה נקרא ישראל, כי שרית הם אלוהים עם אנשים ותוכל. אבל יעקב זה הצד הנמוך. אומר רב שמעון בן יוחאי, תפסיקו לחפש בגאולה דינרי זהב. תפסיקו להשתעבד לתוצאות חיצוניות. תבררו את העולם הבא שבתוך העולם הזה, תבררו את העולם הפנימי. בעולם הפנימי בר כוכבא לא מתחיל להימדד בשאלה האם הוא אומר בסייעתא דשמיא או לא, האם הוא אומר ריבון העולם תסעוד ותחשוף, או אומר לא תסעוד ולא תחשוף. זה לא מתחיל מהמציאות החיצונית, זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח ראשוני, התחלתי, נמוך, כי הוא גיבור ומעורר ישראל לגבורה, כי הוא מאמין שצריך להילחם על עצמאות ישראל ולמנוע גלות של 2000 שנה, והוא מעורר את ישראל למרד הזה. תחשבו רגע במושגים שלנו היום, הוא מרד באמריקה, מה שאוטוטו יונתן פולארד הולך לעשות להם, להפיל את האומה הזאת. מישהו מאמין שיש למרד הזה סיכוי? ואז כדי שנבין מה אמר רבי עקיבא קדה ומשיח, כשראה אותו מקדים הירושלמי את דברי רשב"י, כדי להסביר שרבי עקיבא לא חשב שבר כוכבא זה האידיאל, זה משיח בן דוד, אלא זה צמח קטן. רבי עקיבא לפי זה בכלל לא חלק על רבי יוחנן בן תורתא, כי מה אמר רבי יוחנן בן תורתא? יעלו הסביב אל חייך ובן דוד לא יבוא. נכון, בגובה הוא לא בן דוד, הוא התחלה של ההתחלה, הוא נמוך, הוא ראשוני עד שיבנה הבניין הגדול של כל התהליך של המשיח עד ועד בכלל מלכות בית דוד. תגיד רבי עקיבא, מה אתה מוכן לעשות בשביל המסלול הזה מהמקום הנמוך למדרגה של כיסא השם, מהירושלמי בתענית לגמרא בחגיגה שמופיעות פה בדף? האם אתה תהיה רבי עקיבא צופה מהצד, עומד עם סטופר, וכל שנייה שהצמח הזה לא צומח לפי רצונך אתה מקטרג עליו, כפי שהתמחו חלק מכוחותינו בזמן האחרון, או אתה שם כתף, או אתה נושא כלים? רמב״ם למד את הירושלמי בתענית, רמב״ם למד את רשב"י, ואם הוא למד את רשב"י רבי עקיבא, ברור לו, הוא לא צריך שום מקור לזה, ברור לו שהוא היה נושא כלים. אתה לא יכול להצעיד את המרד מהרמה הנמוכה שלו לגודל שלו, אם אתה לא, מה שמכונה היום לצערנו בגנאי, עובד מבפנים. יכול להיות שרק תצדיע לבר כוכבא, אבל לא תלחץ לו את היד. אתה נושא כליו, אתה לא משועבד לו. והעולם ידע שכשאדם היה שותף באבל, לא משנה מי הוא ומה הוא, היה חס אליו, הוא לא כדמון שתשום. אבל עם משקעים אישיים, עם גאווה, עם כעס, עם שנאה, מה פתאום? רבי עקיבא טהור, משנתו טהורה, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מאמין בקדושת הכלל, ומכוח שהוא מאמין בקדושת הכלל יש לו ענווה, ומכוח שהוא מאמין בקדושת הכלל ויש לו ענווה, הוא מבין הלכות גאולה, ומתוך גדלותו בתורה הוא נושא כליו שבא כוכבא. אולי אומר לנו הרמב״ם שאם אתה לא מוכן להיות נושא כליו שבא כוכבא, אל תגיד שהוא משיח. סדר הדברים ברמב״ם קודם שרבי עקיבא נושא כליו, ואחר כך שרבי עקיבא אומר שזה מלך המשיח. אל תתנה תנאים לגאולה. תעבוד, תפעל. פרשת אמור היא פרשה שבה יאמר מדרש רמב״ם בפסוקים הקרובים לנקדשתי בתוך בני ישראל, שבת קול תפוצץ בעולי צדיקים ובראשי הערים, והיא תשאל מי פעל עם אל. היא גם תאמר יבוא ויטול שכרו. אתה מחפש שכר, דינרי זהב, לך לבית המדרש של רשב"י. אומרת בת קול, איזה שכר תקבל? מי נתן לך רגליים? מי נתן לך ידיים? מי נתן לך עיניים? למה אתה מבקש שכר? אלא שכרך זה שאתה פועל. זה השכר של רבי עקיבא. אבל לא פשוט. דימה הוא וכל חכמי דורו, הוא פעל נכון. כי אם הוא לא היה פועל נכון, רמב״ם לא יכול ללמוד ממנו איך מלך המשיח לא משנה אותות ומופתים, לא עושה אותות ומופתים. אבל אתה לבד, רבי עקיבא, אתה לא יכול להפוך את המרד ולהעמיד אותו גם בתהליך ארוך טווח על מקומו הנכון מבחינה רוחנית ומוסרית. בשביל זה השקעת והתמסרת להקמת בית מדרש אולי הגדול בתולדות ישראל. אין כזה בית מדרש היום. 24,000 תלמידים. לא היית מסוגל לכל המסלול הזה בלי רחל, בלי אשתך. זה הגמרא בכתובות שמופיעה פה בדף. שהיא ראתה אותו בסך הכל שהוא צנוע ומעולה. את ההברקות שלו בלימוד תורה היא לא ידעה. כמה ציטוטים יש לו מהמהר"ל או מהרב קוק, היא לא ידעה. האם הוא הולך בשש תליתות או רק בחמש, היא לא ידעה. האם יש לו חוט אחד של תכלת או שניים, היא לא ידעה. האם הכיפה שלו מכסה את כל הגוף, היא לא ידעה. שום דבר היא לא ידעה. מה היא ידעה? אדם צנוע. הגון במידות, זה הכל. היא גם ידעה. שהוא אמר, מי תן איתן חם על השכנו כחמו. הוא לא הסתיר את זה, הוא היה אדם עם כנות. אבל היא ידעה את התשובה של התוספות. בגמרא בכתובות סמך ב', שהוא לא אומר את זה מתוך שנאה. אלא הוא, יש לו ענווה, הוא לא מוכן לסבול גאווה. הוא לא מוכן לראות בית מדרש. רק שיתברר לו שבית המדרש לא מקלקל לאנשים, והוא יכול להיכנס לבית המדרש ולשמור על הענווה שלו, רק אז הוא נכנס. ולכן היא אומרת לו, אם אנסה לך, תלך לבית מדרש. היא לא אומרת לו, אם תלך לבית מדרש, אנסה לך. האם אתה בקו או בגב? את כל החיצוניות הזאת היא לא מבררת בכלל. היא מבינה שהוא צריך כוחות חדשים. והיא מבינה שבלי להינסה אין לו כוחות חדשים. על כן היא קודם אומרת אם תנסה, אם ננסה, ואז היא אומרת תלך לבית מדרש. בעקיבא כזה, אחרי 12 שנה, חוזר הביתה. מי יכול להבין כזה דבר? אדם הולך היום לשבועיים מילואים, או משרת בצבא קבע, זה כבר נראה משהו לומר לעם שלנו. לומד תורה, עוסק בצורכי ציבור באמונה, מגיע בקושי הביתה, זה נראה משהו לא מהעולם שלנו. אז 12 שנה רבי עקיבא. מתקרב לבית. שומע שם, לפי גרסה אחת בגמרא בכתובות, מישהו, לפי גרסה שנייה בגמרא בנדרים, מי שהיא, מקניטים את אשתו. רואים מה, את כמו אלמנה בחיים. עד כדי כך מקנאים בה. אז היא אומרת להם, אם זה היה תלוי בי, היה ממשיך עוד 12 שנה. אישה כשרה, אומר תנא דבליהו פרק ד', היא עושה רצון בעלה. אומרים בשם הרבי מחב"ד, אומרים בשם רבי משה פיינשטיין, אישה כשרה היא יוצרת את רצון בעלה. היא עוזרת לו לבנות את רצונו. אז הוא חזר 12 שנה. עם 24,000 איש, הוא חוזר. בית מדרש שלם. היה כתוב במודעות, טיש גדול עם רבי עקיבא. כולם באים, כולם מתחפים, מי לא ירצה לראות מעמד הר סיני. בין כל ההמון, אישה אחת מתקרבת. יש לו לרבי עקיבא כמו לכל אדמור, כמו לכל רב, יש לו חצר. הם אומרים, לא תגיע לפה אישה. הם שומרים על כבוד התורה. דוחפים אותה. אומרת הגמרא, אמר להם רבי עקיבא, אתם לא מבינים כלום. לא מבינים מה זה כבוד. לא מבינים מה זה ענווה. הניחוע. הוא לא אומר להם את מה שאנשים כותבים היום בספרים, תודה רבה לאשתי שפרנסה אותי וחינכה את הילדים ועשתה הכל חוץ ממה שאני צריך לעשות. לא כותב ככה. הוא אומר שלי ושלכם שלה. כל התורה שלי, כל הגבורה, כל האומץ להיות נושא כלב שבא כוכבה, כל זה שהוא חכם גדול מחכמי המשנה, הכל מכוח הנישואים, הכל מכוח רחל. הוא מטיל את בית מדרש שלו למרד. 24 אלף תלמידים זה כמו כמעט שלוש אוגדות בצה"ל. תחשבו במושגים של הצבא שלנו היום, אם היה בית מדרש כזה, כל המרד היה מתרומם. היה מגיע למדרגות של בן דוד. היינו ניצלים 2,000 שנים של גלות. והייתה שואה. לא היינו צריכים להיות ממלכתיים. הכל היה מסודר. אמר רמב״ם, עד שנהרג באבונות, ולא אמר של מי. בגמרא ביבמות, כן רבי שמעון. התורה אומרת בפרשת אמור, לא סתם. התורה אומרת לכהנים, קדושים יהיו. כדי כדמו הם מקריבים, היו קודש. כל בן אדם שלומד תורה יודע שקדושים, אומר רש"י, פרושים. ממה? ממי? אז מה אומרת ההפטרה של פרשת אמור? תראו את הפסוק פה בצד שמאל, בפסקה 2. על הכהנים. הם היבואו אל מקדשי, והם היקרבו אל שולחני לשרתני. ואז מה הם קורא להם כשהם באים אל שער החצר הפנימית? ומה קורה להם בפסוק י"ט? ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש. אסור להם להמשיך ללכת עם בגדי כהונה כשהם לא עובדים. ולבשו בגדים אחרים. מה החידוש? ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אומר הנציב, הכהנים יכולים לחשוב שהם קדושים יהיו, פרושים תהיו. אז כל זמן שיש להם בגדי כהונה, הם פרושים. הם לא יחד עם הציבור, אבל מה יהיה כשהם צריכים לצאת אל החצר החיצונה, אל העם? אומר הנציב, אז הם יעשו בגדים שהצורה החיצונית שלהם תהיה כמו בגדי כהונה, ואז יהיה דיסטנס. אומרת להם התורה, קדושים יהיו, אומר הנציב, פרושים במידות. תהיו גדולים בצניעות. זה לא קל להבין. גם תלמידיו של רבי עקיבא וגם תלמידיו של רשב"י, כמו כל תלמיד, כמובן יחסית למדרגתם, אומר חתם סופר, התלמיד לומד איך שהוא רוצה ללמוד, איך שהנפש שלו בנויה. חתם סופר אומר במדבר פרק י"א, והוא יכל היה להגיד את זה, רב יש לו אלפי תלמידים, הוא יכול להורות אותם, הוא יכול להורות להם, ללמוד, ללמד, לפסוק, להדריך, לתת עצות. דבר אחד הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול להערות אותם. הוא לא יכול להוליד אותם, זה המזג הנפשי שלהם. תעשו סקר אחרי שיעור. לא, מה שאנחנו לומדים בחבורה זה לא שיעור, זה לומדים ביחד. אבל אם יש לכם שיעור עם רבנים רציניים, תעשו משאל אחרי השיעור, מה הרב אמר? כמספר המשתתפים כפול 2, ככה דעות. מזג נפשי זה עניין של הבן אדם, איך הוא בונה את זה, איך הוא מיישר את זה, איך הוא מתאר את זה. רבי עקיבא הטיל את בית המדרש שלו למרד בר כוכבה, יש ביטוי במשנה בנגעים בפרק שביעי, רבן גמליאל אומר, כשהלכנו עם רבי עקיבא לגדווד, לא יודעים מה זה, אומר תפארת ישראל במקום, גדווד זה גדוד, הם הלכו למרד בר כוכבה. אבל, הם לא הצליחו להרים את המרד. למה? אולי בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה. תורתם לא הייתה נקייה עד הסוף. אז שהם באו לאדם פשוט כמוני, ואמרו לי, תתרומם, תיפתח לעולם רוחני. אמרתי להם, אתם נפתחים? או שאתם משועבדים לדינרי זהב? זה לא נהרג בעוונות במובן של שכר ועונש. אנחנו, אין לנו שום הבנה ושום השגה. אבל, יחסית למדרגתם, לא עמדו במשימה. רוחו של רבי עקיבא ורוחו של בר כוכבא המשיכו בכל הדורות לתת תקווה. חתם סופר אומר בתשובה, שזה היום היחידי ל"ג בעומר שהזכיר ליהודי הגלות כל שנה שהגלות תסתיים ושהגבורה היהודית תחזור. ועל כן גם תינוקות של בית רבן מבטלים תורה ביום הזה. לא הייתה תקומה לאנשים שעברו את השואה ולי שהייתה להם אמונה שהגבורה היהודית, שהם גילו אותה בדרכים מסוימות, תתגלה בדרכים אחרות. אבל המרד לא הצליח. אז אנחנו היום, בתוך כל מה שעובר עלינו, יכול להיות שגם אם נסכים ללכת בדרכו של רבי עקיבא ושל רשב"י, גם אם נסכים ללכת בדרכו של רמב״ם ולהיות מוכנים להיות נושאי כלים, אבל אולי יש חשש, אולי יש דאגה. אומר לנו רשב"י בעצמו, אין תפסיקו ללמוד אותי. תבררו את הדמות הזאת לא בדינרי זהב שהיא מספקת, אלא באמת הפנימית שלה. אומר רבי שמעון בן יוחאי פה בפסקה 9, תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם, אלא על ידי ייסורים. מתנות, רשב"י, זה דבר טוב. למה צריך ייסורים בשבילם? אלוהים תורה וארץ ישראל והעולם הבא. אם רשב"י היה חי בדורנו, האם הוא היה יכול להגיד שתורה נקנית בייסורים? מי מוכן היום להתייסר בשביל לימוד? הכל צריך להיות מחובר, הכל צריך להיות מזדהה, הכל צריך להיות בגובה העיניים, הכל צריך להיות נחמד. מה אתה מדבר איתנו רשב"י? ארץ ישראל, אומר רבי נשחי, אם אין איסורים בעולם, יש הרבה סיבות למה אדם אוהב את ארץ ישראל. אבל אם יש ייסורים, יש סיבה אחת למה אוהב אותה. כי השם אוהב אותה. אבל אם השם אוהב אותה, את הארץ, השם אוהב אותנו, את העם, למה הוא מביא ייסורים? זה קשה לנו. זה כואב לנו. אומרת התורה, כאשר ייסר איש את בנו. אהבה זה לא חיפוי. אם השם אוהב אותנו ורוצה שנוציא מהכוח אל הפועל את כל מה שאנחנו יכולים, שנגיע מדרך כוכב ליעקב עד כיסא דוד, הוא לא יוותר במילימטר. הנה הדבר השלישי, העולם הבא. כמה ניסינו והשתדלנו להבין אותו, את העולם הבא, דרך המדרש שראינו בפסקה 7. אומרת הגמרא, דכתיב כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. איפה כתוב בפסוק הזה עולם הבא? אמר לנו פרק ו' במשלי, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, בלי עמל אין קניין רוחני ערכי. עבר לנו משלי בפרק וב, עיניים רמות לשון שקר. כשאני משועבד לדינרי הזהב ולהישגים החיצוניים, אני מועד בשקר, מועד בגאווה. הלב שלי חורש מחשבות אבן. אני מפיח כזבים, משלח מדנים בין אחים. כשיש ביקורת בין אחים, זה לא מדנים. זה לא ריב לשמו, זה לא שנאה לשמה. מצור בני מצוות אביך, ואן תיטוש תורת אמך. כושרם על לבך תמיד, עונדם על גרגרותיך. קח את הדברים שלמדת מאבא ואמא, את המידות, את כוחות הנפש, ושים אותם על לבך, ושים אותם במוחך, ושים אותם גם על הצוואר, המחבר בין המוח ובין הלב. זה ינחה אותך, יוליך אותך, יתהלכך, תנחה אותך, אותך. שוכבך תשמור עליך, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. אחר כך עושה הפסוק במשלי, את החשבון הנוקב מול כל מיני רוחות זרות, שמפתות ללכת הצידה, לשכוח תורת אמך, תורת אביך. אומר רשב"י, העולם הבא זה העולם הפנימי. רשב"י הוא עקבי. ועולם פנימי בתוך המציאות של העולם הזה, אי אפשר לברר אותו בלי עמל, בלי איסורים. כך אמר הנביא זכריה. הנביא זכריה אמר, בפרק י' ג' בפסוק ח', תהיה תקופה בכל הארץ פי שניים, שזה בתנ"ך שני שליש, יקרתו יגברו, והשלישית יוותר בה. מי הם שני השליש הנחרטים? מי השליש הנשאר? הנחרטים, אומרים כל הראשונים, אלה הרשעים. הצדיקים נשארים. אומר המדרש, מדרש תנחומה בפרשת שופטים, תודה רבה, יעבדו חעמים. אומר המדרש על הפסוק הזה, בשלישית יוותר בה, גאולה ראשונה, מצרים, יהושע בן נון, עד בית המקדש הראשון, נפסקה, יש לה חורבן. גאולה שנייה, זרובבל, יהושע, כהן גדול, נחמיה, עזרא, היה לה חורבן. אלה השתיים. השלישית יוותר בה. גאולה השלישית שהתחילה למען שמו של הקדוש ברוך הוא. נבואת יחזקאל פרק ל"ו. נבואת ישעיהו פרק מ"ט. גאולה הזאת לא תלויה בתשובה. התהליך של חזרתנו לארץ, התהליך הציבורי, הוא בלתי הפיך. אומר הפסוק, השלישית יוותר בה, אין לה הפסק. זה פסוק ח'. מה אומר פסוק ט'? מיד סמוך. אומר פסוק ט', והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. מה חשבנו? גאולה שלישית זה דבר שלם? אידיאלי? זה דרך כוכב מיעקב. בשונה מהתקופה של רבי עקיבא בבר כוכבא, גאולה שלישית אין לה הפסק. הסר דאגה מלבך. אבל בשאלה האם ארץ ישראל, גאולתה השלישית, האם ארץ ישראל נקנית בייסורים או לא, אומר לך רשב"י, נקנית בייסורים? אתה יכול להגיד, לא הם ולא שכרם. אתה יכול לקטרג, אתה יכול להתייאש. סע ללג בעומר. איפה שאתה נמצא יכול להיות לג בעומר. תדליק מדורה, בתוך הנפש שלך. אז מתגלה אליך אלוקים, כמו אברהם אבינו. מחפש, משוטט, שואל, מי בא לבירה? רואה בירה דולקת. רוב המפרשים מסבירים, בירה דולקת זה בירה נשרפת. אז הוא שואל, מי שרף אותה? אנחנו לא צריכים שרפות בשביל לגלות בעל הבירה. חלק מהמפרשים אומר, בירה דולקת זה בירה תוססת, ערנית, צמאה. ואז הוא שואל, מי עומד מאחורי כל זה? אז מתגלה הקדוש ברוך הוא אליו. לפגוש את הדמויות של רבי עקיבא ושל רשב"י, את עולמם הפנימי, את טהרתם, את הענווה שלהם, את האמת של אמונתם בקדושת הכלל, את היותם כלי לגלות רצון הבורא, את הבנתם מה זה מלכות בישראל, לא מלאל ולא בשמות גנאי. הלכת בדרך הזאת, ואז האיסורים הם מחשלים, ואז השאלות הן בונות, ואז יודעים הכרת הטוב להגיד לרחל, ואז יכול להיות שממלאים תפקיד אמיתי בגולת ישראל. יכול להיות שלבית המדרש הזה יש יותר תלמידים מ-24,000. כי בעצם הוא בית מדרש בלי קירות, בלי תגים, בלי קטלוגים. הוא בעצם בית מדרש שלא מתחיל באותיות, לא מתחיל בציטוטים. על כן לגמרא אומר נמצא בתוך הימים האלה, של חודש אייר, חודש החיבור בין פסח לשבועות, חודש אייר שבו הייתה מלחמת עמלק הראשונה, חודש אייר שלקראת התחלתו יום השואה, ואחר כך שבוע אחר כך יום הזיכרון, יום עצמאות, והלילה הזה ומוחרתו פסח שני, ואחר כך י"ח באייר ל"ג בעומר, ואחר כך יום ירושלים, חג שבועות. בלי רשב"י ובלי רבי עקיבא אנחנו לא הולכים לחודש הזה. ואיתם יש לזה משמעות, יש לזה אחריות. לא נשארים ראש קטן, מוכנים להיות נושאי כלים מתוך עוצמה פנימית, מתוך מה שהרב קוק כאן מכנה ציפייה לישועה, ההבנה שמדרגות הגאולה נבנות בהדרגה ובמורכבות, ובמקום לחוות דעה עליהם שמים כתף, ואנחנו עשירים גדולים כי אנחנו שמחים בחלקנו, וגיבורים גדולים כי אנחנו כובשים את יצרנו, ומכובדים מאוד כי אנחנו מכבדים את הבריות. אנחנו רוצים לתת כבוד זה לזה. זה לא סותר ברור נוקב, זה לא סותר העמדת דברים בדיוקם. אדרבה, חלק מנתינת הערך זה המוכנות לעזור לשני לתקן. אבל לפני שאני מוכן לעזור לכולם לתקן, צריך קודם כל ללכת עם ראי ולגלות כר נרחב לפעילות. ובעזרת השם ירבו גם נשים כמו רחל וגם גברים כמו רבי עקיבא, רשב"י, בר כוכבא, והגאולה תתנהל לה איך שהקדוש ברוך הוא מנסה, רוצה, פועל, ואנחנו נעשה את חלקנו. ובעזרת השם גם שבת תבוא וגם גאולה תבוא. כל טוב, בשורות טובות. רבי חנניה בן עקשיא אומר